פרק כף, פסוק י' ב'. וישלחו שבטי ישראל, היה בעצם, כן, ראינו את זה, לא? טוב. כן, וישלחו שבטי ישראל אנשים מכל, בכל שבטי בנימין למור. מה הרעה הזאת אשר נהייתה בכם? שבטי בנימין, כיוון שבתוך שבט בנימין יש משפחות. ועתה תנו את האנשים בני בליעל אשר בגבעה ונמיתם, ונבערה רעה מישראל. כלומר, יש פה דרישה למשפט, שהם ימסרו את אחיהם. מה ההלכה אומרת במקרה כזה? אם מתאר, כן, מישהו ספציפי, צריכים למסור. עכשיו פה, לא מדובר, במיוחד אם הוא כתוב למלכות, ובמיוחד שפה הם חייבים באמת מיתה. זאת אומרת, מדין מה דורשים השבטים האחרים, באיזה סמכות הם דורשים את הפושעים? נכון, כלומר, זה יפה מאוד, זה מדין מלכות, כן, יפה. ולא אהבו בני בנימין לשמוע בקול אחיהם, בני ישראל. כלומר, שבט בנימין כולו מצטרף אל הפשע. עד אז זה היה רק אנשי הגבעה. עכשיו זה כל שבט בנימין. יש למלך זכות להרוג כל מי שנראה לו שצריך להרוג לתיקון העולם. עכשיו, בימים ההם אין מלך בישראל. מי המלך? העם. העם הוא המלך. הרי לפי דברים שביררנו במשך השיעורים הקודמים, הסמכות של המלך היא בעצם ההצלה של סמכות העם. ויאספו בני בנימין מן הערים הגבעתה לצאת למלחמה עם בני ישראל. כלומר, הם צריכים עכשיו לחזק את הכוחות שלהם, לכן הם מתקבצים. והתפקדו בני בנימין ביום ההוא מהערים 26,000 איש שולף חרב. לבד מיושבי הגבעה התפקדו 700 איש בחור. מכל העם הזה 700 איש בחור יתר יד ימינו, כל זה קולע באבן אל הסערה ולא יחדי. כלומר, הם אנשים שהיו מומחים בירי. אנחנו רואים את זה מכמה מקומות שבני בנימין היו במיוחד קשתים. גם יהונתן בן שאול היה מתאמן בירי בקשת. מיוחד לשבט בנימין. יתר יד ימינו, זה כמו שהם היו אופייניים לשבט בנימין. כמו שאהוד בן גרה היה גם כן איש יתר. הייתה תכונה בנימינית. כמו שהתכונה המואבית הייתה להיות שמן, שם שהם יקו כל שמן כתוב. כן, מה אתה אומר? ללמד את בני יהודה קשת אחרי ששאול ובנימין מתו, אז מי ילמד עכשיו, מי יירה בקשת? טובי הבנימינים מתו. אז אחרי הוא אומר, צריך ללמד את בני יהודה קשת. זה בדיוק זה. זה מראה שהם אנשים מסוכנים. כן, אבל הם אנשים, הם צלפים, אז הם יודעים לראות טוב. אגב, זה דורש אימון רב להגיע למצב כזה שקולע באבן אל הסערה ולא יחתי. כן, זה לא סתם ירי בקשת, זה ירי באבן פה במקרה הזה. זאת אומרת, זה דורש אימון רב. ייתכן של אימון של מספר שעות ביום. כן, כלומר, זה אנשים שמקדישים את חייהם, מלבד לטיפול בנחלה שלהם וכו', הם מקדישים לירי. כן.
בפרק קודם של שמשון היה מציאות שבה ישראל
יש לנו פה שאלה, באיזה תקופה זה היה הסיפור הזה? כן? לא ברור באיזה תקופה זה היה. ייתכן מאוד שזה קרה בראשית ימי השופטים, ייתכן שזה קרה באחרית ימי השופטים. המפרשים כאן חלוקים כאן מן הקצה אל הקצה. כן. הם משתמשים ברוגטקה, ואנחנו רואים יותר מאוחר שהם משתמשים גם בקשת. כן, לא פה, מקומות אחרים בתנ"ך. כן, כלומר, לא משנה, אבל הם יודעים לראות. ואיש, כלומר, הירי בקשת היה דבר די נדיר באותם הימים. כלומר, זה דבר שהיה מקובל אצל הפלישתים, רואים? אצל המצרים, אבל אצל הכנענים, כלומר, יושבי כנען, הדבר הזה היה נדיר יותר. השתמשו יותר בחרב. כן, ותיקח לו אימו אישה מארץ מצרים. כן, היו קשתים, לא אמרתי שלא. ואיש ישראל, הרחק עם תחה וקשת, כן, סימן שיש דבר כזה. ואיש ישראל התפקדו לבד מבנימין 400,000 איש שולף חרב. כל זה איש מלחמה. ויקומו, ויעלו בית אל, וישאלו באלוהים. איך הם יכולים לשאול באלוהים? אורים ותומים. איפה אמורים להיות אורים ותומים? בשילו. בשילו? ומה הם בבית אל? נכון? מה הם עושים בבית אל? גם ראינו לפני כן בסוגים האלה שעלו בני ישראל במצפה לפני השם. אז מה אתם אומרים? הביאו את הארון. כן? התירוץ ההלכתי הוא שצריך לומר שהם הוציאו את הארון מבית אל, מבית האלוהים בשילו, ואז עם אלה, כל מקום שבו נמצא הארון, זה המקום שבו, שואלים בירורים ותומים, זה המקום שבו מקריבים. כן, זה אפשרות אחת. או לומר, דבר שהוא לא נורמטיבי מבחינת ההלכה, אבל אפשרי מבחינה היסטורית, שהיה להם כמה מקומות הנקראים בית האלוהים. גם במצפה, גם באופרה, גם בשילו, גם בבית מיכה, גם בבית אל. כן.
בנוגע לבית אל,
אבל
עכשיו אנחנו קוראים שעל יעקב,
החנוש
של יעקב, היה בבית אל.
נכון.
לפי כמה דעות
יש כמה בית אל. יש לפחות ארבע מקומות בארץ שנקראים בשם הזה. כן.
אז בוא נאמר ככה, לפי מה שיעקב אומר, אנחנו אומרים, אין בבית אלוקים וזה שער השמיים. אז היה מדובר על בית אל או על ירושלים? לפי מה שאנחנו, לא לפי
הכאן,
אני
שואל,
הרב דיבר על בית אל.
אתה שואל על פרשת
ויצא. כן.
כשנגיע לפרשת ויצא, אנחנו נדון בזה. כן.
יש
מחלוקת,
זאת אומרת,
כמה עומתם
יש אנשים.
נכון, שני ארונות היו, כן.
והארון השני, שהיה יוצא
למלחמה,
זה היה ארון
פה שהיה החושן
ואיתה בגדי הארון.
זה גם יכול להיות.
שהארון הזה זה...
יכול להיות, יכול להיות. וישאלו באלוהים, אתה אומר, זה נביא. לא, זה לא יכול להיות נביא. אז זה למה? כי התשובה קצרה מדי. בוקר טוב, המלך לא בודק העובדות, למרות שסמכותו היא מעבר לדין. העם אומר, תנו האנשים ונמיתם. תודה. ודאי שצריך לבדוק. רק שלא צריך לבדוק מכל הבדיקות ההלכתיות. של עדים והתראה, וסימנים מובהקים וכדומה, אלא סבירות. לא משנה, או מלך או העם. גם העם מן הסתם בדק. כן, לא צריך את הבדיקות, אבל ברור שהעם, כשהוא מחליט שהוא רוצה להרוג מישהו, צריך שזה יהיה סביר. לא סתם בא להם. במהפכה הצרפתית, כשהעם הרג. טוב, השאלה היא, אצל מי היה השלטון? היה ויכוח שם, בידי מי השלטון. כן, היו שלושה גופים לפחות שטענו שהם השלטון שם. השאלה, מי זה היה העם אז? היו שלושה גופים שטענו שהם העם. היה אספה לאומית, הקומונה של פריס והמלך. כל אחד טען שהוא מייצג את העם. כן. הנביאים הם מדברים כמו נביאים. כן, הנביא זה משתפך, זה משתלח. אבל דווקא האופייני לאורים ותומים זה התשובות הקצרות. זה מה שכתוב כאן. לכן סביר שזה מדובר באורים ותומים. וישאלו באלוהים. לפני שיוצאים למלחמה גם הלכה היא ששואלים באורים ותומים. ויאמרו בני ישראל, מי יעלה לנו בתחילה למלחמה עם בני בנימין? ויאמר השם, יהודה בתחילה. שתי מילים. מה אתה אומר?
למה רבה, אתה כתוב, וישאלו באלוקים, ופה זה שם הוויה אחרי, ויש פה אלוקים, מה התשובה?
תחילת הפסוק זה וישאלו באלוהים. וישאלו באלוהים, ויאמר השם. מעניין. אולי כי הם מפורדים. הרי אין מלך בישראל. אז כל שבט הוא בפני עצמו. כשיש פירוד זה שם אלוהים. אבל יהודה הוא זה שמאחד. לכן דרך יהודה השם עונה. יכול להיות. כן, יפה. דיוק יפה. כן.
למה אי אפשר שכולם יתקפו ביחד? למה צריך? ראשון
מראשון. אתה אף פעם לא שולח את כל הכוחות ביחד. אף פעם. בשום מלחמה. כן. לפעמים יש התקפות משולבות. השאלה מי פותח בהתקפה המשולבת? לא. ברור שהם יוצאים למלחמה. השאלה היא רק על סדרי המלחמה.
מה?
כן. כי האמת היא שכבר הם עשו את זה בפרק ג'. כן? לא בפרק ג', אלא בפסוק א'. ויציאו כל בני ישראל ותיגאל העדה כי איש אחד למדינה דוד באר שבע וארץ הגלעד אל השם במצפה ויתייצבו פינות כל העם כל שבטי ישראל בקהל העם האלוהים 400,000. זאת אומרת הם כבר עשו את הבירור הזה כנראה. אלא עכשיו השאלה היא איך נלחמים. יפה, יפה מאוד. יהודה מסר את עצמו על בנימין בזמנו ועכשיו הוא ראש הנלחמים. יפה? אולי דווקא בגלל זה. כלומר, הוא נקי מנגיעות. הרי הוא זה שהיה מוכן להציל את בנימין. אז כשצריך להניש את בנימין, סימן שהוא עושה את זה מטעמים אמיתיים. יפה? יפה. נו, חידושים פה הולכים וצצים. טוב. ויקומו בני ישראל בבוקר ויחנו על הגבעה. כלומר, על הגבעה, כלומר לחנות, כדי להילחם בהגבעה. גבעה זה המקום של, שהם רוצים לכבוש. ויצא איש ישראל למלחמה עם בנימין, ויערכו איתם איש ישראל מלחמה אל הגבעה, ויצאו בני בנימין מן הגבעה, וישחיתו בישראל ביום ההוא 22,000 איש ארצה. כן, הרי הם יודעים לראות. ויתחזק העם איש ישראל, ויוסיפו לערוך מלחמה במקום אשר ערכו שם ביום הראשון. ויעלו בני ישראל ויבכו לפני השם עד הערב, וישאלו בשם לאמור, האוסיף לגשת למלחמה עם בני בנימין אחי? ויאמר השם, עלו אליו. אז כנראה שאם בני יהודה קיבלו הנחיה לעלות ראשונה, ובכל זאת נגפו לפני בני בנימין, אז כנראה שיש להם גם כן משהו לתקן. יש להם גם כן חטא. לא שומע. ערבות הדדית. עם מי? הדרבה, ועכשיו הם עושים מה שצריך כדי להילחם. זה לא סביר. אבל כל הסיפור הזה התחיל איפה? בבית לחם יהודה. אז כנראה שבבית לחם יהודה לא ידעו לטפל בבעיה. אז יש איזו אחריות עקיפה. כן.
אולי זה מה שמסביר, במקום אחד ראינו שבהתחלה מי יעלה, יהודה יעלה, יתעלה. ופה יהודה בתחילה, זה פחות.
זה נכון, יפה. כלומר, הוא לא יכול לעלות. כן, יכול להיות, כן. מה עוד?
זה
משהו שתארות
הדדית, כתוב פה אחרי זה, בנימין אחי. למה מוסיפים אחי דווקא אחרי המפלה?
אוסיף לגשת למלחמה עם בני בנימין אחי. כן, כי החשש הוא, ברור, הם חוששים, אולי זה שניגפנו זה בגלל שזו מלחמת אחים. אולי בגלל שבנימין הוא אחי, צריך לא להילחם בו. כן, זה החשש, ואומר השם, עלו אליו.
אבל אנחנו מצדיק פה במלחמת אחים.
כן, במקרה הזה הוא מצדיק, ודאי.
אי אפשר לחסוך את המוות של 22,000, אם לא צריך לטפל בנושא.
מה רצית שיקרה? לא הבנתי.
אתה יודע, נביא או אחד מהשופטים יבוא ויחת העם מאשר ש...
כל זה בא, לא לא לא, כל הסיפור הזה מתחיל מההערה הכוללת של המחבר. בימים ההם אין מלך בישראל. אז המאורע שגיבש את האומה היה מאורע מזעזע מבחינה מוסרית, שאיחד את העם מסיבות מוסריות. לכן צריך להיות שהעם דווקא יעשה את המלחמה. לפי העיקרון, רק שנייה, יש עיקרון חשוב מאוד, והוא שכל מלאכה מלוכלכת שאתה יכול לעשות בעצמך, אל תבקש מהקדוש ברוך הוא לעשות אותה במקומך. אותו דבר לגבי הקמת המדינה. הקמת המדינה, יכולנו להגיד, אנחנו יושבים בערי הגולה, עד אשר מן השמיים ירחמו עלינו ויביאו אותנו על צלחות מעופפות לציון. לא ככה היה, לא? לתימנים ולאתיופים זה קרה. מה? זה פשוט לא נכון. זה היה מטוסים. מטוסים, מטוסים. מטוסים. לומר לך את האמת, גם אני באתי במטוס. כלומר, זה לא מיוחד דווקא לעדות שציינת.
הם לא עשו כלום.
כן. גם אני לא עשיתי כלום. הכניסו אותי למטוס וזהו.
העניין הזה שמשהו מזעזע זה דווקא מחבר אדם, דבר שהוא כאילו...
זה טראומת יסוד, טראומה מייסדת זהות. יש דברים כאלה, כן? כמו שאצלנו, השואה ודברים כאלה, כן.
זה כאילו, זה הכי לרוב, ממשהו טוב
במתחדים? זה משהו טוב שזה מוסרי, שזה עניין מוסרי, כן? אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם, ועוד כמה דברים כאלה.
כן, אבל 22,000 האלה חטו בעניין הזה של
הבטחת
מיהודה, לא
חטו במה שהם... אני לא יודע בדיוק מה הם עשו. כלומר, מה הגורל האישי של כל אחד מה-22,000 איש האלה. לא יודע מה עומד ביסוד הגורל האישי של כל אחד. אבל דבר אחד מעניין אותי, המספר הזה. 22,000. לא מזכיר לכם? המספר של שבט לוי. שבט לוי במדבר. ריבותיים מלכי שני. אבל גם בלי הדרשה הזאת. כתוב מפורש בתורה שהם 22,000. אז כתוב בתורה. בשביל לזכור, אתה אומר. אפשר לזכור אחרת. למה? כי הלוויים הם נושאי התורה. והתורה ניתנה ב-22 אותיות. אז זה כבר מספיק כדי לזכור. בסדר? אז אם כך, זה כמספר הלוויים, כנראה שזה קשור אל איזשהו פגם הקשור לשבט לוי בשבט יהודה. כן? ואנחנו מכירים את הסיפור מלפני כן.
איש לוי בשבט לוי.
מה?
הסיפור פה, איש לוי בשבט לוי.
כן, כן, ושבשבט יהודה הוא לא יסתדר. כן. ויקרבו בני ישראל אל בני בנימין ביום השני. זה כמו השאלה לגבי הבנים של יוב. כן, יוב מתו לו הבנים, אז הוא מתלונן, למה זה קורה לי? נשאלת השאלה, והבנים לא צריכים להתלונן? הם מתו, כן. מגיע להם או לא? זו אותה שאלה, כלומר אותה שאלה שאתה שואל על הסבל של יוב, צריך לשאול על הסבל של בני יוב. ברור? להם יש פרשה בפני עצמה, כלומר להם יש ספר יוב משלהם. לכל אחד יש הספר יוב שלו.
כן, לא. הפער העצום בין המעשים של יהודה עם הלווים
אתה לא יודע בדיוק מה עומד ברקע פה. כלומר, עד רבה, זה רומז למשהו שכנראה היה קלקול. כן, לא הכל כתוב בתנך. והיקרבו, מה? כן, 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 טרח. זה מאוד מוזר, יש פה שאלה.
איך אפשר לסמוך על
הנביא? לא, זה הציבו לי שם על הנביא. או לאירועים ויתומים, מה יש? זה מאוד מוזר שהקדוש ברוך הוא מגבה מלחמת אחים. היום צמד המילים הללו מרתיע ומעורר חלחלה בכל הקשר שהוא מועלה. האם אנו אמורים להסיק מכאן שמלחמת אחים לפעמים כן באה בחשבון? והשווה לדברי הרצייה במקומות מספר. לא יודע אם זה שייך לנושא, נקרא למה. בגלל שאפשר להגיד שכל שלטון ברגע שהוא מפעיל אלימות לוקלית, הוא עושה מלחמת אחים. כך לגבי איראני דחף. או גם לגבי יחיד. כאשר השלטון מחליט שהוא רואה לה, שיש לו זכות להוציא להורג מישהו אחד אפילו, הרי האחד הזה הוא אח. כן, כלומר זה מלחמת אחים במובן מסוים. אז כך שאני לא יודע בדיוק איפה לשים את הגבול של הדברים האלה. כל אחד מבין שמלחמת אחים זה דבר נורא. כן, זה ברור. אבל מה אתה מקשה מדבר שהוא הוראת שעה של נביא או הכרח השעה? כן, זה ברור שמלחמת אחים זה לא הדבר הרצוי. לפעמים זה קרה, אגב קרה עוד כמה פעמים. קרה בחטא העגל, בחטא העגל שמשה ציווה על מלחמת אחים. וזה גם קרה בזמן אחרי פטירת אהרון לפי המדרשים, שהייתה מלחמת אחים. וזה גם קרה בחנוכה, כן, בימי החשמונאים. טוב, מיהודה וישראל זה שתי ממלכות. כן, הם אחים, אבל זה ישות פוליטית מול ישות פוליטית. אבל בימי החשמונאים זה היה בתוך העם עצמו. כן? וגם קרו עוד כמה מלחמות אחים לא כל כך רצויות. למשל, בית שמאי ובית הלל, והקנאים, הסיקריקים וכו' בירושלים. כן, זה כנראה... אני לא יודע אם זה אנחנו לא משהו. זה כנראה איזה מין נתון טבעי בחברה האנושית בכלל.
בתקופת טרום-אביב,
ניתן לומר שזה בעצם מה שזה אומר, שכל שבט ראה את עצמו כיחידה מדינית. זה גם מסביר מדוע לא העמידו מלך. אם היה עומד מלך משבט X בני שבט Y, היו הורגים אותו. מי אתה בכלל? כן, אפשר לומר, כמו שראינו עם בני אפרים אחרי מלחמת גדעון, שם שזה על איזה פיפס קטן שם הרגו אחד את השני. כן, אתה אומר שהיה תיקון לזה לפני 50 שנה, לפני שישה, אתה לא מבין, 60 או 50?
48.
ב-48, לפני 48 שנה? טוב, בקיצור, אתה אומר שבהקמת המדינה הייתה סכנה של מלחמת אחים, ומנחם בגין בתושייה רבה מנע את הדבר הזה. נכון, זה תיקון, בהחלט. אפשר לומר שמה שמנע את זה, זה הזיכרון ההיסטורי. לא של זה, של מה הוללה לנו מלחמת האחים שהביאה לחורבן במרד הגדול.
אבל מצד אחד זוכרים, לא שני הצדדים
זוכרים. מה אתה אומר?
בית שמאי ובית הלל הזכרת שהיה מלחמת אחים ביניהם, זה היה מלחמת אחים גם פיזית, לא רק מילולית?
כן.
איפה זה מובא שהיה?
בירושלמי. כן. כן. מה הבעיה בזה? מה הבעיה מאוד רצינית? הם רוצים להניש אותם. הקדוש ברוך הוא רוצה להניש אותם. איך תדע? אולי כבר נשלחו נביאים וכולי, ולא הלך. אולי כבר נשלחו נביאים ולא הלך? לא, איך אתה יכול לדעת? לא כותב, אתה הלך לא חייב לכתוב כל דבר. מה? אני אמרתי אולי, נכון? הוא בא להגיד שהם לא בסדר. הם לא בסדר במשהו. למשל פסל מיכה גם היה באותה תקופה. למה? לא. הוא אומר לך איזה ככה.
לחץ גורלם ו...
הוא אומר...
שולח אותם קצון לתת.
כן, בבקשה.
האם היום אפשר להגיד שיש מלחמת אחים? היום,
בסדר. היום מלחמת אחים? לא. אין מלחמת אחים במדינת ישראל.
לא יודע, אם עושים הפרדות, למשל בלימודים, כמו שהיה בעמנואל, אשכנזים, ספרדים,
זה שיש... באמת, יש עניין... אדוני היקר, כבודו יעיין במילון בערך פרופורציה. כן, כלומר, זה שיש מתחים, יש מאבקים, יש מרירויות, כמו בכל חברה, בסדר.
ככה זה מתחיל?
אולי לפעמים שם זה נעצר גם. כן.
אפשר לומר, לא יודע אם זה קשור לשיעור.
היה קנטון אחד בשוויצריה שהחליט להיפרד לשני קנטונים. זה היה לפני 180 שנה, מישהו הניח שתי פצצות שלא התפוצצו, וזה עשה כזה רעש בשוויץ שהחליטו באמת להפריד את הקנטון לשניים. משהו. וזה נעצר שם. כן.
אבל לא יודע בדיוק זה קשור לשיעור, נראה אם תענה או לא. בהתנתקות, אני יודע שאתה אומר שכן היה צריך לסרב פקודה, אולי סרב פקודה מביא אותנו למלחמת אחים, הרי הם מתחים שם כל כך גדולים, לא היינו רחוקים מזה.
האם סירוב פקודה בפינוי ימית, בפינוי גוש קטיף, זה היה מביא למלחמת אחים? נראה לי שלא. אגב, זה לא קשור לשיעור. זה היה כדי להפריך את הטענה שיש קשר בין השאלה, בין אם אני אענה לשאלה, לבין אם זה קשור לשיעור.
אבל אני גם.
נכון, כי בא לי. כן.
יכול להיות שהם
נדפקים
כי הם לא שואלים את השם,
שואלים
את
השם אלוקים? למה? אתה אומר, כן, אבל זה בדיוק זה. יש איזה חוסר אחדות.
אבל הם בפירוד.
הסברנו, כן, כן, זה ברור. כלומר, זה חלק מהגיבוש, כנראה. ויקרבו בני ישראל אל בני בנימין ביום השני, ויצא בנימין לקראתם מן הגבעה ביום השני. וישחיתו בבני ישראל עוד 18,000 איש ארצה. כל אלה שולפי חרב. מה הבעיה שלך? לא יודע. ויעלו כל בני ישראל וכל העם ויבואו בית אל ויבכו וישבו שם לפני השם ויצומו ביום ההוא עד הערב. ויעלו עולות ושלמים לפני השם. וישאלו בני ישראל בשם ושם אהרון ברית האלוהים בימים ההם. ופנחס בן אלעזר בן אהרון עומד לפניו בימים ההם לאמור האוסיף עוד לצאת למלחמה עם בני בנימין אחי עם מחדל. ויאמר השם עלו כי מחר אתננו בידיך ויישם ישראל עורבים לגבעה סביב ויעלו בני ישראל בני בנימין ביום השלישי ויערכו אל הגבעה כפעם בפעם. שימו לב שפנחס בן אלעזר בן אהרון נמצא שם. זה מוכיח שזה בתחילת ספר שופטים, וזאת על סמך מה?
ספר שופטים הוא 400 שנה.
על סמך סבירות שפנחס לא חי כל כך הרבה זמן. אלא אם כן תאמר פנחס הוא אליהו. אז אם פנחס הוא אליהו, איש דורות 12 ראו עיניו, אז יכול להיות אם כן שהוא עדיין חי גם מתקופה מאוחרת. כן, אפשר. אני אומר, זה לא בלתי אפשרי. יכול להיות שהשם הזה, ראי, אני רוצה פה להוסיף אולי עוד השערה. אולי זה עוד מישהו שקוראים לו פנחס בן אלעזר בן אהרון. בסדר? יכול להיות.
אז מה החשיבות של השם שלו? אם זה מישהו אחר? זה שמו. מצצן שמו.
או שזה אותו טיפוס, אותו טיפוס, אותו סוג אדם, כן.
22,000 או 18,000 זה 40,000.
אתה אומר ש 22 ועוד 18 זה יוצא 40,000. האם יש לזה משמעות? אני לא יודע, ראינו מגן עם ירעב הרומח ב-40,000 מישראל. 40,000 זה נחשב לכוח צבאי משמעותי. גם החלוץ שיצא לפני יהושע במעבר הירדן, היו גם כן 40,000 שולפי חרב. אז 40,000 זה הכוח הצבאי המרבי בדרך כלל. זה גם עשירית מ-400,000 שבאו. אולי זה פיראון של מכירת יוסף? גם זה יכול להיות. אולי. אין לי מושג. כן.
פנחס קודם כל לא הופיע בסיבובים
הקודמים
שהם שאלו, לא הופיע שם. כן. ומצד שני, פנחס, אנחנו יודעים
שהוא
בן אדם שכן
פועל, לפחות
ההיסטוריה שלו,
הוא פועל
באינסטינקטים, לא?
נכון.
הוא לא הולך לשאול.
הוא כבר מבוגר
קצת.
קצת מבוגר, לא?
כן, אבל עדיין הוא אחד כזה שהוא רואה מקרה שצריך להגיד. כן, הוא לא... הוא לא הולך שואל בארון השם, הוא לא הולך, כאילו, זה לא כל כך אופייני.
לא מתאים לו לשאול, כן. אבל אחרי שהוא הרג את זמרי, אז נתנו לו ברית כהונת עולם. עכשיו הוא נכנס לממסד, הוא חייב לשאול, מה זאת אומרת?
זה נראה שזה
לא
האופי שלו השתנה?
או המחויבות שלו השתנתה.
מה?
אפשר
להגיד שהוא נענש, מה שהיה לו מפתח.
יכול להיות, יש גם רמזים לזה בהמשך. כן?
שאלה,
עוד בשאלה שמשתמשים במונח הישחית בבני ישראל, למה דווקא לא הרגו בהם?
אתה שואל למה כתוב שישחיתו ולא הרגו? השאלה הזאת הוא שאל כבר לפני כן. הבחור זה כן. הוא שאל. כן, בבקשה.
הרב, יכול להיות באמת שכמו שאמרת קודם...
אותה תשובה שנתתי לא טובה גם לעכשיו.
יכול להיות שזה באמת בתחילת תקופת השופטים, ואז הגיוני שהוא חד.
כן, לכן אני אומר, זה אחת הטענות בעד הקדמת הסיפור. טוב. אתה שואל מה הייתה התשובה אז? התשובה היא, לא, אתה רוצה לדעת מה הייתה התשובה? התשובה הייתה, אני לא יודע.
זה מעדכן לנו, אבל
אתה אומר שזה כאילו רמז לחטא הזה? אולי. יש פה הרבה יותר שאלות מתשובות נראה לי. טוב. פסוק למד. ויעלו בני ישראל אל בני בנימין ביום השלישי ויערכו אל הגבעה כפעם בפעם. ויצאו בני בנימין לקראתם. הונתקו מן העיר. ויחלו להכות מהעם חללים כפעם בפעם במסילות אשר אחת עולה בית אל ואחת גבעתה בשדה, כ-30 איש בישראל. ויאמרו בני בנימין, ניגפים הם לפנינו כבראשונה. ובני ישראל אמרו, ננוסה ונתקנוהו מן העיר אל המסילות. וכל איש ישראל קמו ממקומו, ויערכו בבעל תמר. ועורב ישראל מגיח ממקומו, ממערה גאווה, ויבואו מנגד לגבעה 10,000 איש בחור מכל ישראל, והמלחמה כבדה, והם לא ידעו כי נוגעת עליהם הרע. ויגוף השם את בנימין לפני ישראל. הבנימינים הימינים, כן. ויגוף השם את בנימין לפני ישראל, וישחיתו בני ישראל בבנימין ביום ההוא 25,100 איש, כל אלה שולף חרב. אתם זוכרים כמה לוחמים היו לימין? 26,000. אז מתוך 26,000 לוחמים נשארו 900. כן, ביום אחד. לא. לא. נכון. אותו דבר במפלת העי. כן, במפלת העי יוצאים למלחמה ניגפים, נכון? ואז יהושע בוכה לפני השם, מקריב קורבנות, השם אומר לו, בגלל שישראל מעל בחרם, מגלים את הכסף אצל אחן, סוקלים את אחן, למחרת יוצאים למלחמה, מנצחים. אלא מה? ששם הכתוב אומר שגם כן עשו כל ההכנות האסטרטגיות, ולכן גם הצליחו. אז גם פה אותו דבר, נכון?
כן, אבל פה לא היה תשובה, אין פה חרם,
אין פה אחן, רק טקטיקה. לא, הם בחו, הם צמו, והקריבו קורבנות, התפללו, הרבה דברים השתנו אצלם, נכון? זאת אומרת שפה נעשה שינוי, אלא מה? כיוון שהאדם בחטא, אז הוא לא שם לב שהוא לא עושה את ההכנות הנדרשות. כאשר אדם חוזר בתשובה, אז הוא גם עושה את ההכנות הנדרשות. זה בדיוק מה שזה אומר. מה זה עניין של אדם מושגח? לפי הרמב״ם, חלק מן ההשגחה זה השכל. אם יש לי שכל בראש, אז אני גם מחלקל את צעדיי באופן זהיר. אין לי שכל בראש, אני עושה שטויות, נכון? זאת אומרת שהאדם שיש לו שכל גם לא חוטא, והאדם שאין לו שכל חוטא, נכון? שאין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. זאת אומרת שלפי הרמב״ם, ההשגחה כוללת גם את היכולת שלי להתכונן כראוי למלחמה. זה נקרא השגחה. כך מצאנו למשל שהרמב״ם כותב שצר להם לישראל מאוד מפני היוונים, עד שריחם עליהם אלוהי אבותם ויצילם מידם, וגברו בנחשמונאי הכהנים הגדולים והרגום והושיעו את ישראל. לא? זאת אומרת, מה זה השם מושיע? שהחשמונאים מנצחים. בסדר? או נגיד זה צהל מנצח, זה נקרא השם מושיע.
זה לא שהם מתכננים פה.
זה אותו הדבר. יש פה לימוד גדול באמת. כן? מה אתה אומר? שינו את הטקטיקה, אבל אז אכן השאלה שלו...
גם מסיבה נוספת, מכיוון שבמלחמות הקודמים הם ירו בקשתות, וכאן כשהם יצאו לשדה למלחמה כבר היו שולפי חרב. שולפי חרב מול שולפי חרב, כנראה ישראל היו הרבה...
במיוחד שמעלים אותם אל המסילות.
היו הרבה יותר במשחר, וגם כנראה גם ידעו להילחם לא פחות טוב מה...
נכון, יש גם הבדל. כשאתה נמצא בתוך העיר, אתה לוקח, אתה תופס מחסה. כשאתה במסילות, אתה חשוף. המסילות הכוונה דרכים. הדרכים שנמצאות על ההר. מה זה, זה, איך לומר, זה שבילים של רועים. מקומות צרים. אין הרבה לאן לצאת. כן? מה?
מסילות
בעמק הבכה. מסילות? עוברי בעמק. כן, עוברי, לא, אבל מסילות... בעמק הבכה, לא, זה לא הביטוי. יש משהו דומה. טוב. כן, עוברי בעמק הבכה, מסילות בלבבה. כן. יש פה שאלות, וואו. במידה, לדעת הרב, האם בהתנתקות גירוש פינוי, המנותקים, מגורשים, מפונים ותומכיהם היו צריכים לפעול באלימות? מה ישנה מכל הדוגמאות שהביא הרב? גם שם היה ויכוח על עקרון, על עיקרון אידיאולוגי תורני. לא הבנתי הדוגמה, ויכוח על עיקרון אידיאולוגי תורני, למשל במלחמת החשמונאים. כן, שם היה ויכוח אידיאולוגי תורני. לעומת זה, במלחמה נגד הרומאים, זה היה יותר עניין של כבוד ושל שלטון. כן, כלומר, האם היה צריך להתנגד לגירוש באלימות. אני אדבר על זה בפני עורך דין שלי. במידה ופנחס חי עד הזמן המדובר פה, בין כמה היה? הוא היה בין 82. סתם ככה אני זורק מספר, כיוון שאני לא יודע מתי זה היה. לרב ולתלמידים שלום. מדוע הכתוב מכנה את הנופלים מבנימין כמחזיקים בחרב? הרי הם אמורים להיות קלעים. הנה, זה בדיוק מה שאמרת, שהם גם כן, גם בני בנימין היו בנחיתות, שהשתמשו בחרבות. אם בית אל אינה שילו, כיצד יקריבו שם עולות ושלמים? הרי מי שבאו לשילו נאסרו בהקרבה בכל אופנים מחוצה לה. אלא אם כן אתה מוציא את הארון משם, ואז זה הופך להיות מקום, כלומר בעצם שילה יוצאת מקדושתה ברגע שאתה מוציא ממנה את הארון. כן. שילה זה באפרים. אנחנו רואים שבאותם הימים אף אחד לא הלך לשילה. כן, היה קצת, היה קצת פה ושם. זה למשל דבר מאוד מעניין במגילת רות. ראיתי משכתב מאמר מאוד מעניין. הרי רות ונעמי מגיעים לבית אל, צה, לבית לחם, בימי קציר שעורים, נכון? ואז ותהום כל העיר עליהם. כל העיר מגיע לקראת רות ונעמי. ותאמרנה הזאת נעמי. איפה הגברים? לא, הם כנראה בשילו. לחג הפסח.
למה לא בקציר?
בקציר, בשדה? זה אפשרות אחת, או לומר שהם היו בשילו. אפשרות. מה? כן, מה אתה אומר?
נגיד שאלה שלא הלכו לשילו.
כן.
מה האלטרנטיבה הדתית רוחנית? איך הם עומדים לשם?
במות, כל מיני דברים כאלה, כן.
זה איסור או שהם...
יש איסור במות. לפחות ככה ההלכה שלנו קובעת.
לא.
שמרגע שהייתה שילו, היה אסור להקריב בבמה.
שילו נחשב כמו משכן שאותו הוא חייב לעבוד אותו.
כי לא באתם עד דעתה אל המנוחה ואל הנחלה. אומרים חז"ל, מנוחה זו שילו, נחלה זו ירושלים. זאת אומרת, כל זמן שהיה בית האלוהים בשילו או בירושלים, אסור להקריב בבמה. אחרי חורבן שילו, עד הקמת המקדש, היה מותר במה.
בפועל, עד ימי ירושלים, מעולם לא היה חורבן מרכזי שתפס בעם.
אתה אומר, עד ימי ירושלים, לא היה פולחן מרכזי שתפס בעם. לא יודע אם אחרי ירושלים זה תפס, תראה גם לא. לא, הייתי אומר שבימי חזקיהו מלך יהודה. בימי שלמה, לא ברור. הרי אם שלמה בעצמו יש לו במות לאלילים, אז מה תלין על העם שמקריבים הבמות לשם? כן, סביר מאוד שהריכוז של הפולחן הצליח רק בימי חזקיהו.
תקופה מאוד קצרה.
לתקופה די קצרה, כן. כן, כן. כן. למשל, בימינו גם כן. מישהו אמר, הכותל המערבי, לב האומה. נו, זה לא במות? איפה לב האומה? בכותל המערבי? מה פתאום?
בית כנסת.
בית כנסת זה לא לב האומה. זה לב הקהילה. מה?
לב מלאכותי.
כן. גם העלייה למירון, בחתם סופר, הוא אומר שם שהוא חושש לאיסור במות. בעלייה למירון, בזמנו. יש אנשים שנוסעים לאומן. זה מצוין, כל זמן שאין מדינת ישראל, זה מה שצריך. טוב. מה אתה אומר שמקריבים שערות שם?
לא, מקריבים הקורבנות
שם. שערות, שערות.
הוא לא חשש מרשב"י?
מי, החתם סופר?
לא פשוט.
כנראה לא אכפת לו. ככה הוא כותב, מה אני אעשה? טוב. ברוך השם, יש הרבה גדולי ישראל שכן עולים למירון, וזה, אבל אומר. הזהירות בדברים האלה היא קדומה. טוב. כן. יש אפילו לאחרונה איזה איש דת מוסלמי אמר שלפי ההלכה היהודית הר הבית צריך להיות בידי המוסלמים עד ביאת המשיח. ורק כשיבוא משיח יוחזר ליהודים. כך אמר איש דת מוסלמי רשמי במדינת ישראל. כנראה שכן, הוא קרא את זה באיזשהו מקום.
זה הקונצנזוס.
טוב.
לא,
אומר לפי ההלכה היהודית.
לא, זה נכון שהוא מכיר את זה אמור לחזור
לזה. הוא אומר, לפי ההלכה היהודית זה כך. פעם היה המופתי של הר הבית שאל את הרב מאיר יהודה גץ, מדוע אינך אוכף את ההלכה שלך האומרת שאסור לעלות להר הבית? אמר לו הרב גץ, ביום שאני אאכוף את ההלכה שלי, אתה תהיה הראשון שלא ייכנס. זה תגובה נורמלית. טוב. איפה היינו? כן, פסוק למד וב. ויראו בני בנימין כי ניגפו. כן, זה נכון, כלומר לא לשים לב, זה יהיה באמת בעיה. כי ניגפו. ויתנו איש ישראל מקום לבנימין, כי בטחו אל העורב אשר שמו אל הגבעה. אגב, אני רוצה לציין שכאשר חזקיהו מלך יהודה ביטל את הבמות, כל האורתודוקסים קמו עליו. טענו שהוא זה שהורס את עבודת השם. עד כדי כך שרב שקה משתמש בטיעון הזה כדי להחליש את העם. אומר, על מי תפתחו? על חזקיהו? כן? שהרס את המזבחות של השם? לא, זה משהו אחר. טוב. והעורב, ויראו בנימין כי ניגפו, ויתנו איש ישראל מקום לבנימין, כי בטחו אל העורב אשר שמו אל הגבעה, והעורב יחישו ויפשטו אל הגבעה, וימשוך העורב ויח את כל העיר לפי חרב. מה זה כל העיר? לא, נשים, זקנים, ילדים, כל מה שהיה שם. הרגו הכל. והמועד היה לאיש ישראל עם העורב, הרב להעלותם מסת העשן מן העיר, ויהפוך איש ישראל במלחמה, ובנימין החל להכות חללים באיש ישראל כ-30 איש. מה? רצו לחסל את הכל, כמו עיר הנידחה. או עיר כזאת.
התשובה של הרב
קוק לרב דוקטור, או שזה המנהג של אותם הימים. המנהג של אותם הימים, כבר אתה עושה מלחמה, אתה עושה אותה בכיסוח מוחלט. עכשיו צריך להבין, או שזה המוצדק או שזה לא המוצדק. מוצדק אם תאמר שהם חששו מנקמת הילדים, שכשהם יגדלו הם ינקמו בישראל. או שמה תאמר, שכיוון שהיה מוצדק לנהוג כך בשאר המלחמות, זה חדר גם איפה שזה לא מוצדק. בסדר? מה? הרב זה להרבות. כן.
כן.
ויהפוך, הרב כבסני מאבוני. יש גם כן. ויהפוך איש ישראל במלחמה, ובנימין החל להכות חללים באיש ישראל כ-30 איש, כי אמרו, אך ניגוף. ניגפו לפנינו כמלחמה הראשונה, והמסת החלה לעלות מן העיר עמוד השן, ואיפן בנימין אחריו, הנה עלה כליל, העיר השמיימה. ואיש ישראל הפך ויבהל איש בנימין, כי ראה כי נגע עליו הרע. ויפנו לפני איש ישראל אל דרך המדבר, והמלחמה הדביקה תהו. ואשר מהערים משחיתים אותו בתוכו, כתרו את בנימין, נרדיפו, מנוחה התריכו, עד נוכח הגבעה מזרח שמש. איזה מדבר? המדבר כנראה האזור של ודי קלט, בין הגבעה לבין ענתות שם. זה נקרא מדבר. כן, סוער המדבר. מדבר זה מקום שבו יש מרעה. זה לא ישימון, זה לא שממה. כן. אבל לא למדנו שאם עם ישראל עושה משהו, סימן שיש בזה אמת, בבחינת בני נביאים הם, נכון. זה נכון. אז התשובה לשאלתי בנוגע לאלימות היא חיובית. הסמל המסחרי של הרב הוא שהרב בדרך כלל לא חושש לומר מה שהוא חושב. מה יום מיומיים? אני לא חושש למה שאני חושב. אני לא חושש לומר את מה שאני חושב. אני אמרתי מה שאני חושב, שאני אדבר בפני העורך דין שלי. כן. מסעות. לא אותו דבר. לא יודע, לא נראה לי שזה אותו דבר. איפה אנו? כיתרו את בנימין. תרדיפו. מנוחה ידריכו. עד נוכח הגבעה מזרח שמש. ויפלו מבנימין 18,000 איש. את כל אלה אנשי חיל. כן. זה תיאור מה שקרה שם. הם כיתרו את בנימין, ירדיפו. כלומר, בגלל שהם היו מחותרים, היו מוכרחים לנוס. ובתוך המנוסה רדפו אחריהם. נכון, זה בדיוק מה שקורה. זאת אומרת, השבטים, יש להם הרבה מאוד לוחמים. אז הם נלחמים מלמעלה, וכנראה בתוך הוודיות מוכרחים... לא, הם כיתרו. זה לשון, זה גוף שלישי. זה גוף שלישי. לא ציווי. כן? הם כיתרו את בנימין. הרדיפו. לא הרדיפו. זה לא לשון ציווי. זה גוף שלישי. מנוחה ידריכו. כן? מה? כתרו, נכון. מה זה מנוחה הדריכו? כלומר, גרמו לו לצאת אל מקום מנוחה. מקום שבו הוא חושב לנוח. עד נוכח הגבעה, מזרח שעמש.
בעיגוף השם, 25, זה כותרת, ועכשיו זה...
כנראה.
אז ה-18,000 זה
בתוך ה-25. כן. ויפילו מבין 18,000 איש, את כל אלה אנשי חיל, ויפנו וינוסו המדברה אל סלע הרימון, ויעוללוהו במסילות, 5,000 איש, וידבקו אחריו עד גדעום, ויקום ממנו 2,000 איש. מה? ויעוללוהו במסילות. כלומר, גרמו לו לעלות אל המסילות. 5,000 איש. זה בעברית מודרנית. זה בעברית מודרנית. אני לא בטוח שזאת המשמעות בתנ"ך. כן. וידביקו אחריו את גדעום, ויקו ממנו 2,000 איש. איפה זה כל המקומות האלה? כן, גדעום ונוכח הגבעה, ואיפה זה המסילות? זה בשביל אנשי שטח. זה לחם הסיפור הזה. תקראו מדריכי טיולים, יסבירו לכם בדיוק, פה הם עלו, פה הם ירדו. ויהי כל הנופלים בנימין, 25,000 איש שולף חרב ביום ההוא, כל אלה אנשי חיל, ויפנו וינוסו המדברה אל סלע הרימון, 600 איש, וישבו בסלע רימון 4 חודשים. מה?
יש פה 25,000.
כן. מה? לא. לא. לא דייק. ואיש ישראל שבו אל בני בנימין, ויקום שחרב מרמתום עד בהמה, עד כל הנמצא, גם כל הערים הנמצאות שלחו באש. כן, כלומר המצב, איך לומר, די על הפנים. אז מה עושים במקרה כזה? את כל זאת ועוד נראה בעזרת השם יתברך בפעם הבאה. שלום.